ככה. תודה. אנחש שהזמינו אותי לתת את השיעור הזה, מפני שחיברתי ספר על פרקי אליהו בשם פרקי אליהו, ולכן, כן, זה נכון אביעד? אוקיי. אז אמרו לי שצריך משהו על פרקים י"ז, י"ח וי"ט בספר מלכים א'. אז האמת היא שבשביל זה חיברתי ספר. אבל בספר, הדיון על הפרקים האלה משתרע על פני 350 עמודים. ואתם מבינים את המצוקה שאני נמצא בה? כלומר, קשה לי להגיד לכם ככה, באמצע החיים תקראו 350 עמודים, מה אתם מזמינים אותי? ומצד שני, קשה לתת 350 עמודים בשיעור בודד. זכורני שנחמה עליה שלום, נחמה לייבוביץ', שהייתי מאוד מיודד איתה, סיפרה לי, היה לה עמית למקצוע, בן גילה פחות או יותר, בן דורה, בשם פרופסור מאיר וייס. שמעתם את השם הזה? לא משנה, חשוב לשמוע. פרופסור מאיר וייס כתב פירוש של ספר עמוס, והוא הביא לה, הוא כבר היה איש זקן, הוא הביא לה את הפירוש של ספר עמוס. כמה פרקים יש בעמוס? 9. והוא הביא לה את הפירוש שהוא כתב בספר עמוס, בהוצאת מגנס, שני כרכים כבדים, כל כרך 500-600 עמודים. והיא אמרה לו, אוי ווי, מה עשית? אם היית כותב ספר של 200-300 עמודים, כולם היו קוראים את זה. אבל עכשיו שהוצאת ספר של למעלה מאלף, שני ספרים של למעלה מאלף עמודים, אף אחד לא יקרא את זה. אני לא יודע אם היא צדקה או לא צדקה, אבל אני רוצה להגיד שהדברים האלה, אינני מקבל אותם ביחס למה שאני כתבתי. כלומר, זה לא, המצב לא נורא כל כך. למה? בגלל שאני משתדל מאוד להיות ידידותי לקורא. אותיות גדולות, פונט, כתיבה קולחת, וזה, ולא כתיבה מדעית, כבדה, כך שהמצב הוא לא נורא. טוב, אז מה אנחנו נאמר על מלכים א', פרקים י"ז, י"ח וי"ט? כל מה שאני אומר כתוב בספר, פחות או יותר. אז אני אביא את הדברים שאני חושב שהם חשובים לשלושת הפרקים הללו כאחת. אני לא אתרכז בנקודה מסוימת או בחלק מסוים, אלא באמת אני רוצה לדבר על דברים שחשובים למכלול. ראשית, אני רוצה להעיר הערה ביחס למצב הספרותי שבו אנחנו נמצאים בפרקים האלה, כי זהו מצב ספרותי די נדיר בתנ"ך. מה הפירוש? קראתם את שלושת הפרקים האלה? רק שאני אדע. יצביעו אלו שקראו את שלושת הפרקים יבואו אני מתחת ויותר. טוב, אני שמח שיש כאלה שלא יצביעו, כי זה אומר שאתם ישרים. אז ככה. כמה סיפורים יש בשלושת הפרקים האלה? מה, אתם לא רוצים להגיד לי שלא הבאתם תנכים? כמה סיפורים יש בפרקים י"ז, י"ח וי"ט? כן?
שישה.
שישה. וואה. חמישה, עוד הצעות, אני לא שואל, זה הרבה מדי בשבילי, אז לכן אני לא רוצה להיכנס, אני רוצה אחד, זה מעט מדי בשבילי, אבל תסביר מה, איך, מה לדעתך להגיד שיש רק סיפור אחד. ומה עם מה שקורה בהר חורב, בפרק י"ט? למה זה ברור שזה המשך? יש משהו במה שאתה אומר, ויש באמת כאלה שטוענים שמתחילת פרק י' ז' עד סוף פרק י' ט' זה סיפור אחד. כי קיים רצף שניתן לעקוב אחריו, הן בממד הזמן, הן בממד המקום, והן בממד העלילה, רצף התפתחותי כמובן, הרי ברצף הזה יש התפתחות, התקדמות, שינויים, אבל קיים רצף שניתן לעקוב אחריו, מה שהופך את כל האירועים האלה לסיפור אחד. אני לא מסכים לזה, תכף נגיד, אבל קודם כל נעמוד על, על, על האמת שבטענה הזאת. נדבר, נדגים את הרצף בשלושת הממדים שאמרתי. אמרתי רצף בממד הזמן, המקום והעלילה. כן? אז פרק י' ז' מתחיל בשבועתו של אליהו לפני אחאב. לא כתוב איפה, אבל מסתבר שאיפה היא. איפה אליהו נשא את שבועתו? מה? איפה הארמון של אחאב? בשומרון. כן? בשומרון. אז הסיפור מתחיל כנראה בשומרון, בארמונו של אחאב, והשבועה המדהימה של אליהו, שלא יהיה טל ומטר כי אם לפי דברו, ואז השם מצווה אותו להסתתר במדבר, במקום שנקרא נחל קרית, אשר על פני הירדן. כלומר, משומרון אליהו פונה מזרחה לכיוון הירדן, לאחד הנחלים, אנחנו לא יודעים איזה בדיוק, אחד הנחלים שנשפחים לירדן במזרח, ושם הוא נמצא, מסתתר בעצם. מסתתר, למה אני אומר מסתתר? מה, איפה זה כתוב? נכון. ולמה הוא צריך להסתתר? כי אחאב יחפש אותו. ולמה יחפש אותו אחאב? כדי, לא, כדי שהוא יפסיק את הבצורת. הרי הוא אמר כי אם לפי דברי. אז הוא מסתתר בנחל קרית. כמה זמן הוא מסתתר בנחל קרית? שנה. כתוב ימים. שנה. שנה הוא בנחל קרית. עד שהנחל מתייבש, והוא נאלץ לעקור, או השם מצווה אותו לעקור לאן? לאן? צרפת אשר בצידון. צרפת זה שם של עיר ששמה עליה עד היום, סרפנד, בין צור לצידון, על החוף, על חוף לבנון, בין צור לצידון. לשם הוא עוקר ומתארח בביתה של אלמנה, ובנס הוא מחלקל את עצמו ואותה ואת הבן שלה, וכמה זמן נמשכת שהותו בבית האלמנה בצורפת אשר לצידון? כמה? כמה זה? עוד שנה, עוד שנה, שנה נוספת. בסופה של השנה הזאת, משבר. מה המשבר? מת בנה של האלמנה והיא רוצה לזרוק את אליהו מביתה. אליהו מחיה את בן האלמנה, ובשנה השלישית לבצורת, רק שנייה, מצווה אותו השם, לך יראה לחאב ואתנה מטר על פני אדמה. זה אנחנו בהתחלת פרק י"ח, כן, בהתחלת פרק י"ח. אז יש לנו כאן מעקב אחרי התנועות של אליהו, משומרון לנחל קרית, אשר על פני הירדן, מנחל קרית צפונה, מערבה, לצורפת אשר לצידון, שנה בנחל קרית, שנה בצורפת אשר לצידון, החייאת בן האלמנה בסוף השנה השנייה, ובשנה השלישית, הצו האלוקי לאליהו, לך יראה לחאב ואתנה מטר על פני אדמה. רצית לשאול? צידון היא בדרך לביירות. צור היא הכי קרובה אלינו, אחר כך צידון, עוד יותר צפונה ביירות. אבל ביירות זה לא עיר מקראית. צור וצידון הם ערים מתקופת המקרא. מה? לא, לא, היא דרומית לצידון, בין צור לצידון. זהו. אז אליהו עושה כאשר נצטווה, הוא בא לפגוש את אחאב, בדרך יש לו פגישה עם עובדיהו, עובדיהו מודיע לאחאב על בואו של אליהו, אחאב מקבל את אליהו, במה, באיזה, מה הוא אומר לאליהו כשהוא רואה אותו? מה? אתה זה עוכר ישראל. למה הוא קורא לו עוכר ישראל? בגלל הבצורת שנמשכת מזה שנתיים ויותר. אנחנו בשנה השלישית לבצורת. אתה זה עוכר ישראל, אתה זה שגורם לרעב בארץ. ואליהו מצטדק ואומר, לא אחרת את ישראל, מי שגרם לכל הדבר הזה זה אתה, בגלל עבודת הבעלים. עד כאן זה ברור. עכשיו הוא אומר לאחאב לכנס את כל עם ישראל אל הר הכרמל, כולל את נביאי הבעל. ואחאב עושה זאת, ובכינוס אל הר הכרמל כידוע, אליהו מצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה, ועם ישראל שרואה את האש שיורדת מן השמיים ואוכלת את הקורבן, קורא בהתפעלות עצומה, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, פעמיים אגב, ויפה מאוד, ואליהו שוחט את נביאי הבעל, הוא לא שוחט אותם לבד, עם ישראל עוזר לו, ומי נוכח במקום שבו נשחטים נביאי הבעל למטה בנחל קישון? מי נוכח שם? מתברר? אחאב. כלומר, גם אחאב בעצם נותן אישור למעשים של אליהו בהר הכרמל. כמה זמן לקח כל האירוע הזה על הר הכרמל, שהוא בעצם מתואר בפרק, בהמשך פרק י"ח עד לסופו? כמה זמן נמשך האירוע הזה? יום אחד. יכול להיות שבין הפגישה של אליהו עם אחאב לבין האירוע עצמו לקח כמה ימים של כינוס העם, אבל כל העסק הזה לקח יום אחד. לאחר שעם ישראל חזר בתשובה בהר הכרמל, אליהו מתחנן ומתפלל אל השם, ויורד גשם עז, ותוך כדי הגשם העז הזה אליהו מלווה את מרכבתו של אחאב בגשם הסוחף אל ביתו של אחאב בעיר יזרעאל, שנמצאת למרגלות הכרמל, כנראה המקום שבו הראה האירוע הזה. מהו המקום הזה בהר הכרמל? המוחרקה. אתם יודעים למה הערבים קוראים לקרן המזרחית של הכרמל מוחרקה? מה זה המוחרקה? בערבית מוחרקה זה שריפה. כלומר, זה המקום, אומרים הערבים, שבו הייתה השריפה הגדולה, כלומר שאש ירדה מן השמיים ואכלה את הקורבן. לפי המסורת הזאת זה הגיוני מאוד. איך, למה זה הגיוני שזה היה שם? נו, תגידו אתם, בהכירכם את האזור אולי. כי למטה נחל קישון, וזה המקום הכי קרוב לעיר ישראל. כלומר, משם לעיר ישראל זה ריצה סבירה. לא סבירה, לא, אני לא הייתי יכול, אבל זה המקום הכי קרוב בכרמל אל העיר ישראל שנמצאת בעמק ישראל. מה עכשיו? מה קורה עכשיו בתנ"ך? הסתיים פרק י"ח, מתחיל פרק י"ט. מה כתוב בפרק י"ט? שאחאב מספר לאיזבל מה היה בהר הכרמל, ואיזבל מודיעה לאליהו, עוד תוך 24 שעות אני אעשה לך את מה שאתה עשית לנביאים שלי, לנביאי הבעל, אני ארוג אותך. ואז אליהו נמלט. נמלט מפני איומה של איזבל. ולאן הוא נמלט? לבאר שבע. שם הוא מניח את נערו ויוצא להתבודד במדבר ומבקש את נפשו למות, והשם לא מקבל את ההתפטרות שלו, אלא שולח לו את מלאכו. המלאך נותן לאליהו לאכול ולשתות ומוליך אותו להר חורב, ובהר חורב מתנהל דיון מעמיק וסתום במידה רבה בין השם לבין אליהו. בסופו של הדיון הזה הקדוש ברוך הוא מצווה את אליהו לחזור ולבצע שלוש משימות. א', למנות את יהו למלך, לפני כן למנות את חזאל למלך ארם, ב', למנות את יהו למלך ישראל, ג', למנות את אלישע כנביא תחתיו. והמטרה של שלושת המינויים האלה להביא פורענות קשה על עם ישראל. גם חזאל מלך ארם, גם יהו מלך ישראל וגם אלישע הנביא, אלה יביאו פורענות קשה על עם ישראל. אליהו יורד, חוזר מהר חורב, ומבין כל השליחויות הללו הוא מבצע רק את השלישי. זה נראה כאילו לא קראת את הפרק לפי התגובות. רק את השליחות השלישית ממנה את אלישע תחתיו, וגם זה, לא, זה לא נכון, הוא לא ממנה את אלישע תחתיו, אלא מה הוא עושה? לוקח את אלישע כמשרת, אבל ממשיך לתפקד כנביא, ולא ממנה את אלישע כמחליפו עדיין. את זה הוא יעשה רק ביום שבו הוא יסתלק מן העולם, במלכים ב' פרק ב'. אז מבחינה גיאוגרפית יש לנו כאן סיפור עם מרחבים עצומים. מצרפת בצפון מערב עד הר חורב שבמדבר סיני. מנחל קרית שעל פני הירדן ועד באר שבע ושומרון. מרחבים עצומים, כל ארץ ישראל מקופלת בסיפור הזה. מבחינת סדר הזמנים, אז יש לנו כאן כמה זמן לקח כל הסיפור. שנתיים לקח הסיפור שבפרק י"ז, סיפור הבצורת. בשנה השלישית אליהו נשלח אל אחאב. הסיפור בכרמל לא לוקח זמן, אמרנו, יום אחד. והסיפור שנוגע להר סיני, כמה הוא לוקח? 40 יום, אבל עוד 40 יום חזרה. חודשיים, שלושה חודשים. כלומר, זה בפרק זמן של שנתיים פלוס, שנתיים וכמה חודשים, זה פרק הזמן שלוקח. אנחנו יכולים לעקוב אחר פרקי הזמן פחות או יותר, לדעת כמה זמן עובר לכל חלק מהסיפור, איפה אליהו נמצא, איך הוא עובר ממקום למקום, והעיקר זה שהעלילה משתלשלת חוליה מתוך חוליה. הכל כאן מחובר. זאת הסיבה שאתה אמרת, שלפנינו מה? סיפור אחד. ואני לא מסכים עם זה. למה אני לא מסכים עם זה? מכיוון שכל אחד מרגיש שיש כאן שלושה סיפורים. שנבדלים זה מזה באופי שלהם, בנושא. הסיפור הראשון הוא הסיפור על הבצורת. שבועת אליהו להביא בצורת, ומה שעבר על אליהו במהלך הבצורת. בנחל קרית, העורבים, בצרפת אשר לצידון, הנס של צפחת השמן, קד ושל נו קד הקמח, קד הקמח וצפחת השמן, מות הבן שגם הוא קשור כנראה לבצורת. כלומר, למה הבן מת? כי בבצורת מתים אנשים ברעב, במחלות, אגב, לא רק ברעב. כשיש בצורת ורעב, אז גם המחלות מפילות חללים יותר מאשר כרגיל. ובנסיבות כאלה מת הבן של האלמנה. כל הדברים האלה זה בעצם סיפור הבצורת. אחר כך מתחיל סיפור הר הכרמל. הוא שונה לגמרי. במה הוא שונה מסיפור הבצורת? מבחינת אופיו? תגידו אתם. מבחינת הזמן? הוא קצר, הוא יום אחד. מבחינת האופי, מה? נכון, אנחנו עוסקים בעם ישראל. לא עסקנו עד עכשיו בעם ישראל, עסקנו באליהו, עסקנו באנשים בודדים. פתאום הסיפור הופך להיות סיפור לאומי. אליהו יותר פעיל, אתה צודק. אליהו גם תובע כל מיני תביעות. והעיקר בסיפור הזה, עם ישראל עובר איזה חוויה. עכשיו, מי שקורא את הסיפור על הר הכרמל, עד סופו איננו יכול לדעת בכלל שהוא נמצא בעידן בצורת. לא מוזכר את הבצורת. איפה בכל אופן הוא יכול להיזכר שהייתה בצורת? איפה למפרע הוא משלים את העניין הזה? כשיורד גשם, כשאליהו מתפלל לירידת גשם. וגם אז לא מוזכר את הבצורת, אבל בכל אופן מזה שיורד גשם אתה מבין שזאת הייתה בעיה. כלומר, הסיפור הזה על הר כרמל שונה לגמרי באופיו מהסיפור על הבצורת. אז נכון שהוא משתלשל מהסיפור על הבצורת, אבל הוא שונה לגמרי. ואחר כך, הסיפור השלישי בפרק י"ט, גם שונה לחלוטין. מה מאפיין אותו? מה? לא בלבד. אליהו מול השם, מה שלא היה לנו כמעט עד עכשיו. השם נכח בסיפור גם עד עכשיו. אבל פה מתרחש איזשהו אימות בעין, כן? בין אליהו לבין השם, אימות מתמשך. זה הנושא, במרכז הפרק נמצא אימות בין אליהו לבין השם. סיפור שונה לגמרי. לכן אנחנו צריכים לדון בהגדרה של המצב הספרותי בשלושת הפרקים י' ז' י' ח' וי' ת', והמצב הוא מורכב באמת. אני אולי אתחיל מהנורמלי בתנ"ך. הספרים הסיפוריים בתנ"ך, שספר מלכים הוא אחד מהם, כוללים בתוכם סיפורים בודדים, וכל סיפור הוא עולם בפני עצמו שעומד על רגליו שלו. מה פירושו של דבר? פירושו של דבר שאתה קורא את הסיפור, אתה יכול להבין אותו גם אם לא קראת שום דבר לפני כן ואחרי כן. ברור שאתה צריך לדעת קצת את ההקשר וזה יתרום להבנת הסיפור. אבל הסיפור עומד על, הוא אורגניזם חי שעומד על רגליו שלו, וניתן לקרוא את הסיפור מההתחלה ועד הסוף ולהבין אותו בלי צורך בדברים אחרים כמעט. אם תדע את הרקע זה אולי יתרום, אבל ניתן, אם אתה לוקח אדם שלא למד תנ"ך מעודו ונותן לו לקרוא סיפור בתנ"ך, הוא יכול להבין את הסיפור הזה בלי לדעת את הרקע. אז זה יהיה פגום קצת, אבל הוא יבין את העלילה. העלילה היא עצמאית. קחו סיפור בתנ"ך כדי להדגים את זה, איזה סיפור מישהו יבחר, משהו מהתורה שאנחנו עומדים עליו, נמצאים עכשיו בפרשות שאנחנו נמצאים אולי. איך? סיפור המבול. טוב, זה ודאי, זה פשיטה. אבל סיפור, נגיד, שמשתלב בסיפורים אחרים, תיקחו סיפור על אברהם. איזשהו סיפור על אברהם. תיקחו את סיפור העקדה. צריך לדעת משהו כדי להבין את הסיפור הזה? התשובה היא, רצוי לדעת, אבל אפשר להבין את הסיפור גם בלי לדעת כלום. תיתן אותו לגוי. עדיף שהוא לא יהיה נוצרי, כי הנוצרים כן יודעים תנ"ך. סיני, שלא למד בחיים שלו תנ"ך. תיתן לו לקרוא את סיפור העקדה. הוא יבין את הסיפור, הוא יזדעזע, זה סיפור מדהים. אם תגיד לו, תשמע, אתה יודע מה, מי זה אברהם ומי זה יצחק? אתה יודע שיצחק נולד לאברהם בגיל 100? זה יעמיק את הבנת הסיפור שלו. אבל זה לא נחוץ. להבנת הסיפור לא נחוץ לדעת את הפרט הזה. הסיפור מובן כשלעצמו. האם הנקודה הזאת ברורה? ככה הדבר ביחס לרוב הסיפורים בתנ"ך, שהם חי הנושא את עצמו. הנקודה ברורה? יש מקומות שבהם סיפור אחד קשור בסיפור שני, ושני בשלישי ושלישי ברביעי, עד שלא ניתן בכלל לנתק ביניהם. רצף סיפורי שאי אפשר להיכנס אליו מהאמצע. לא תבין, לא תמצא את ידיך ואת רגליך. לדוגמה, סיפור יוסף ואחיו, שמתחיל בפרשת וישב בראשית פרק ל"ז, ומסתיים בסוף החומש. זה סיפור אחד. לא במובן, זה כמובן מחולק ליחידות משנה, אבל יחידות המשנה ממשיכות זו את זו באופן חד משמעי, עד כדי כך שלא ניתן לבודד באמצע יחידה ולקרוא אותה בלי לדעת מה קדם לה. לא רק מה קדם לה, אלא גם מה יהיה אחריה. אם אתה לוקח יחידה אחת, אתה לא מבין כלום. דוגמה, ניקח מסיפור יוסף. איזה פרק? יוסף פותר את חלומות שר המשקים ושר האופים. זה חסר פשר הדבר הזה. מי זה יוסף? איך הוא? למה הוא פותר את החלומות שלהם? מה הוא עושה בבית סוהר? אתה לא מבין. זה יוסף. יוסף אנחנו מכירים אותו. הוא בן של אבינו יעקב. איך הוא הגיע לבית סוהר המצרי? מה התשובה? בפרק הקודם, בסיפור הקודם. מה? אשת פוטיפר. אתה קורא את אשת פוטיפר ועדיין אתה משפשף את העיניים. איך יוסף בן יעקב הסתבך עם אשת פוטיפר? ומה הוא עושה כעבד במצרים? אי אפשר להבין את זה. מה התשובה? הוא נמכר לעבד. למה הוא נמכר לעבד? אתה חזרת לפרק למדזיים. אי אפשר להתחיל באמצע. זאת עלילה רצופה שבנויה לבנה על גבי לבנה והריח על גבי הריח, שאי אפשר להתחיל את הסיפור הזה מהאמצע. איך אני קורא למצב הזה של סיפור כמו סיפור יוסף ואחיו? אין לזה שמות, אבל זה סיפור, אני קורא לו סיפור על. זה סיפור גדול מאוד. סיפור ענק, אולי הגדול ביותר בתנ"ך, סיפור יוסף ואחיו. עלילה רצופה שבנויה אמנם חוליות חוליות, אבל אי אפשר להתחיל את העלילה הזאת מהאמצע. זה לא המצב בפרקים י' ז' י' ח' וי' ט' בספר מלכים א', אבל המצב שלהם הוא גם לא מה? הוא גם לא סיפור שעומד על רגליו שלו. למשל, אי אפשר להתחיל לקרוא את פרק י' ט'. למה? מה? מה פתאום אליהו בורח להר חורב? מה פתאום מאיימת איזבל על שהיא תהרוג את אליהו? מה היא אומרת לו שהיא תעשה לו כמו שהוא עשה לנביאי הבעל? אי אפשר להבין את זה. אז אתה חייב ללכת לסיפור הקודם ולראות מה אליהו עשה לנביאי הבעל כדי להבין למה איזבל מגיבה כפי שהיא מגיבה. בואו נראה הלאה. האם אפשר להתחיל מפרק י' ח' מסיפור המעמד בהר הכרמל?
כן.
לא.
כל מדרך דיון שלא ראייה מציאותית. כן.
התשובה היא אי אפשר. אי אפשר, כי כשאתה מגיע לסוף הסיפור בכרמל ואתה רואה שאליהו פתאום מתפלל על גשם, אתה שואל מה הגשם פה? מי דיבר על גשם? אז אתה מוכרח לראות מה היה בפרק הקודם, היה בצורת, ואז אתה... ועוד, בקיצור, באמת יש כאן משהו ממה שאמרתי על סיפור יוסף ואחיו, אבל זה לא אותו דבר, המצב הוא לא אותו דבר. למה המצב הוא לא אותו דבר? לא שומע, מה? נכון, הסיפור של יוסף זה ממש עלילה אחת. אי אפשר להגיד על הסיפור על אליהו פה שזה ממש עלילה אחת. מה שקורה בהר חורב זאת עלילה בפני עצמה. מה שקורה על הר הכרמל זאת גם עלילה בפני עצמה. ומה שקורה לאליהו בשנות הבצורת זאת גם עלילה בפני עצמה. והן מאוד מאוד נבדלות זו מזו. יש כאן שלושה סיפורים שונים. בכל הממדים הם שונים. סיפור אחד על אליהו עצמו ועל מאורותיו בשנות הבצורת. סיפור אחד על אירוע לאומי של החזרה בתשובה של עם ישראל בהר הכרמל, וסיפור שלישי זה סיפור החשבון של אליהו עם הקדוש ברוך הוא בהר חורב. אלה שלושה סיפורים, שלוש עלילות, אבל שלוש העלילות האלה נקרחות זו בזו, קשורות זו בזו, נובעות זו מזו. הנקודה ברורה. אבל אם תיקח, תבודד סיפור אחד, אתה לא תבין אותו עד הסוף, בהחלט לא. יהיו לך קושיות. אבל זה לא כמו סיפור יוסף ואחיו. תקרא את הפרק על הר הכרמל, תראה, אתה מבין אותו. תקרא את הפרק על אליהו בהר חורב. אתה לא מבין אותו, אבל אתה לא מבין אותו גם ככה. כל פרק הוא נושא אופי משלו. הוא במידה רבה עצמאי, אבל הוא עצמאי למחצה. אי אפשר להגיד על סיפור יוסף ואחיו. שם אין שום פרק שהוא עצמאי. פה כל אחד משלוש היחידות היא עצמאית למחצה, קשורה לפרק הקודם או לסיפור הקודם, אבל מהווה סיפור בפני עצמו. איך מכנה את המצב הספרותי הזה? אני מכנה אותו מכלול סיפורי, או בלועזית קומפלקס סיפורי. כלומר, זה לא סיפור על כמו סיפור יוסף ואחיו, וזה לא שלושה, ארבעה, חמישה סיפורים כמו שהצענו, הוצע פה, זה שלושה סיפורים שהם עצמאיים, אבל הם עצמאיים למחצה. והם ממשיכים זה את זה וקשורים זה בזה. הקשר הוא לא רק קשר עלילתי, הקשר הוא גם קשר פנימי, עמוק, שצריך להגדיר אותו, אבל, ולא נוכל לעשות את זה, אבל זה קיים. מכלול סיפורי, זה השם שאני מציע למצב הספרותי הזה. מהו מכלול סיפורי? קבוצה של סיפורים שמתקשרים זה לזה, הן בממד העלילה יש איזה רצף, והן בממד התוכן יש קשרים פנימיים, ובכל זאת ניתן להפריד ביניהם ולראות כל אחד מהם כיחידה בפני עצמה במידה רבה. במידה רבה או מועטה, אבל במידה מסוימת. אז יש לנו שלושה מצבים. המצב הרגיל בתנ"ך זה שהסיפור עומד על רגליו שלו, והוא ניתן לקריאה ולהבנה בלי קשר, אפילו אם אינך מכיר את מה שמימינו או מה שמשמאלו. זה המצב הנורמלי של סיפורים בודדים. המצב המיוחד זה הסיפור על יוסף ואחיו, וכמותו יש עוד אחדים בתנ"ך. סיפור ענק או גדול שבו אי אפשר להיכנס מהאמצע, העלילה מתפתחת באופן רצוף, מתחילת הסיפור ועד סופו. והיא כוללת כמובן יחידות משנה רבות. ומצב ביניים זה המכלול הסיפורי. ומצב הביניים הזה הוא שמאפיין את הפרקים י' ז' י' ח' י' ט', הם מהווים מכלול סיפורי כמו שהגדרתי. עכשיו אנחנו רוצים לדון על מהות העניין. השאלה הגדולה שעומדת לפנינו בפרקי אליהו, ובייחוד בפרקים האלה, במכלול הסיפורי של פרקים י' ז', י' ח' וי' ט', זה הגדרת תפקידו של הנביא. ונציע פה שני דימויים להגדרת תפקידו של הנביא. התפקיד האחד הוא, הנביא בישראל הוא מכשיר קליטה ושידור. דהיינו, הנביא שומע את דבר השם, מה שאדם רגיל מן השורה לא מסוגל, ומתרגם את דבר השם לאנשים. אז תפקידו של הנביא להיות מקלט רדיו, כי גם מקלט רדיו עושה בדיוק את התפקיד הזה. הוא קולט תדרים שהאוזן שלנו לא שומעת, ומתרגם אותם בצורה כזאת שהאוזן שלנו כן יכולה לשמוע. זה הגדרה אחת לתפקיד של הנביא. והגדרה אחרת לתפקיד של הנביא זה שהנביא הוא שליח שמקבל תפקידים ומבצע אותם בשותפות עם המשלח. זה לא הגדרה, זה לא דימוי כמו הדימוי הקודם, אבל זה הגדרה לגמרי ראשונה של התפקיד הנבואי. האם הנביא הוא טכנוקרט שסגולתו היא ביכולתו לשמוע את דבר השם ולתרגם אותו להשגתנו, או שהנביא הוא שליח שהתפקיד שלו לבצע משימות באופן עצמאי? זאת חקירה מאוד חשובה בהבנת עניין הנבואה, ומה התשובה הנכונה? מה? הנביא הוא כמובן שליח. בתור שליח, הקדוש ברוך הוא מטיל עליו משימות, אבל הוא שותף בהוצאת המשימות האלה מן הכוח אל הפועל, במידה רבה או מועטת, והמידה הרבה והמועטת זה תלוי בשני גורמים. א', בטיב המשימה שמוטלת עליו, וב', בגדולתו של הנביא. וככל שהנביא גדול יותר, כן? שותפותו במשימה שמוטלת עליו גדולה יותר. משל, לשליח בשר ודם, של משלח בשר ודם. שליח שהתחיל לעבוד בתפקידו זה אתה, ושלא מכירים אותו עדיין, הממונה יגיד לו, תשמע, לך למקום כזה ותעשה פעולה כזאת, והוא יצייד אותו, היום הוא יצייד אותו כמובן במה? בסלולרי. יגיד לו, כל ספק שיש לך, תתקשר אליי ותקבל הוראות. אל תעשה שום דבר על דעת עצמך, אני לא סומך עליך. אבל שליח, שהוא נאמן על משלחו, והוא כישרוני ומסור ורב תושייה, אז המשלח אומר לו, זאת המשימה. צא לדרך, תבוא אליי עם ביצוע. מה, איזה משימה, למשל, בעולם העסקים, איזה משימה אפשר לתאר? נניח שאיש עסקים רוצה לרכוש חברה. אבל הוא לא מתעסק בקטנות, הוא רק מממן. ואז יש לו שליח שמבצע את העבודה, הוא אומר, תרכוש לי את החברה הזאת. איך? בכמה? באיזה פרק זמן? אני סומך עליך, תבוא אליי עם החברה ביד. יש דבר כזה. ושליח כזה כמובן עושה את מלאכתו, הוא לא מתקשר בסלולרי ומתייעץ כל רגע, הוא יודע מה הוא צריך להשיג, והוא עושה את זה על דעת עצמו, ובא בסוף עם קבלות, ואומר, הנה, זה מה שרצית, קיבלת. אנחנו מדברים עכשיו על הנביא בדור שבהם הנביאים הם פועלים פעולות, ולא על הנביאים הנועמים של, שבדורות מאוחרים יותר, החל מדורם של הושע וכו'. הנביאים מסוג אליהו ואלישע ואחיה השילוני ועוד אחדים שפועלים בדורות הראשונים של הנבואה. והנביאים האלה, בייחוד אליהו ואלישע, מה שבולט בהם זה מידת העצמאות של פעולתם. אתם שומעים? אתה בוחן את פעולותיו של אליהו ואחר כך את פעולותיו של אלישע, ואתה אומר, הנביאים האלה עושים דברים מדהימים בלי שהשם מצווה אותם ובלי שהם מתפללים אל השם. כלומר, הקשר הדו-סטרי, צו אלוקי על הנביא או תפילה של הנביא אל השם, לא קיים. אין סלולרי בין השם לבין הנביא. והם פועלים ופועלים ופועלים, ונראה מפשט הכתובים שהם פועלים ללא ציווי אלוקי וללא שום קשר לקדוש ברוך הוא. מה זה? מה התשובה העקרונית קודם כל? מה? אולי, אבל אם זה היה צריך להיות כתוב? מה? לא אמרתי שלא התפללו בכלל. מתי הם התפללו? אליהו מתפלל בהר הכרמל. זהו. איפה עוד? לא, הוא מתפלל עוד פעם להשיב את נפש הילד על קרבו. אבל כל שאר הדברים אליהו לא מתפלל. אלישע כמעט לא מתפלל. מה?
אליהו
טוען
ישירות
כן, שם הוא מתפלל.
לא,
יפה. זה פסוק חשוב. אבל קודם כל נדבר, תכף נתייחס למה שאתה אומר. מה פשר העובדה ששני הנביאים האלה וגם נביאים אחרים פועלים באופן עצמאי ללא שנראה שהם מקבלים הוראה מאת השם וללא שהם מתפללים אל השם? אלא הם קובעים דברים וקובעים מדיניות ומחוללים ניסים. כל זה ללא הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שללא הקדוש ברוך הוא כמובן. למה זה לא יכול להיות? כי נס יכול רק השם לעשות. לשנות את סדרי הטבע יכול רק השם. אז ברור שהשם עושה, אבל מי שקובע את התכתיבים, מה לעשות זה הנביא. זה, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר ששני הנביאים האלה, ואם יש עוד נביאים אז גם הם, הם אנשים שפועלים בשליחות השם, והקדוש ברוך הוא נותן להם צ'ק פתוח. ואומר להם, אתם שלוחי, ואתם תעשו מה שנראה לכם לתקנתו של עם ישראל. וכל מה שאתם חושבים לנכון לעשות, אני מקבל. והדבר הזה כמובן מעיד על מה? מבחינת אופיים של הנביאים, מה? לא. על גדולתם של הנביאים האלה. שהקדוש ברוך הוא נותן להם חופש פעולה לפעול לתקנתם של ישראל כעם, גם לתקנתם של אנשים יחידים, ונותן להם חופש פעולה, וכמעט כל מה שהם עושים, הקדוש ברוך הוא מקבל. זה נקודה מאוד מאוד חשובה ומרכזית, שבלעדיה לא ניתן להיכנס לפרקי אליהו ולפרקי אלישע. והיא מעוררת את השאלה. כשהנביא פועל לטובת עם ישראל, לתקנתו, וגוזר על נס, או לא על נס, לא תמיד זה ניסים, אבל בהרבה מאוד זה ניסים, והקדוש ברוך הוא מקיים את דבר הנביא, האם דבר הנביא נעשה בדבר השם? האם אפשר להגיד שהנביא פעל בדבר השם? מה? למה? כי? נכון, אז מה הדבר השם הכללי הזה? תנסח אותו? להחזיר את עם ישראל בתשובה ולדאוג לטובתם ולקרב אותם אל אביהם שבשמיים. זה דבר השם. במסגרת הוא אמר לאליהו, צא ופעל למען המטרה הזאת. אליהו אמר, מה הבעיה של עם ישראל? הוא עובד עבודה זרה, צריך להחזיר אותו מעבודה זרה. פועל פעולות כדי להחזיר את עם ישראל לעבודת השם. במסגרת הפעולות האלה הוא עושה גם פעולות של ניסים. הוא גם עושה פעולות פרובלמטיות מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא מסכים. אז אפשר להגיד על הפעולות האלה שהם נעשו בדבר השם? התשובה היא, התנ"ך אומר במילים ברורות על כמה מפעולותיהם של הנביאים, שנעשו בוודאות ביוזמתם של הנביאים שהם נעשו בדבר השם. למה? כי זה במסגרת המנדט שניתן להם. פעולתם מכוונת לרצון השם, השם נענה לנביאים ועושה מה שהם גזרו, ולכן ניתן לומר על פעולתם של הנביאים הללו, והתנך אומר את זה לא פעם, שפעולתם של הנביאים נעשתה בדבר השם. עד כאן זה ברור? כן או לא? עכשיו אני שואל ככה. האם ייתכן מצב, אתם רוצים איזה דוגמה שכתוב בפירוש שנביא פעל באופן עצמאי וזה בדבר השם? תפתחו רגע במלאכים א', במלאכים ב', פרק ד', לא ד', סליחה, במלאכים ב', פרק ב', פסוק י"ט. אוקיי? סיפור על אלישע ביריחו. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, העיר ביריחו, הננה מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. אלישע לא פונה אל השם, לא מתפלל, לא אומר שום דבר. מה הוא אומר? ויאמר, קחו לי צלוחית חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו. ויצל מוצא המים וישלך שם מלח ויאמר. שימו לב, כה אמר אדוני, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. השם אמר את זה? לא, אנחנו לא מוצאים דבר כזה. וכדי שלא יהיה לך ספק, אומר הפסוק הבא, וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר. לא כדבר השם, כדבר השם ביד אלישע, אלא כדבר אלישע אשר דיבר. אבל אלישע אומר, ברור לי שהקדוש ברוך הוא יעשה את רצוני, ברור לי שצריך לרפא את מי העיר הזאת, ולכן הוא אומר, כה אמר השם. אז מעשיו של אלישע נעשו בדברו, ודברו הוא כה אמר השם, למרות שהשם לא אמר. ועוד, אפשר להביא עוד דוגמאות. עכשיו, אני שואל שאלה, עד כאן זה ברור. כלומר, הנביא שהקדוש ברוך הוא מינה אותו להנהיג את עם ישראל, לעשות את פעולתו כנביא, יכול לפעול באופן עצמאי למלא את שליחותו. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לו משהו מאוד כללי, והוא הולך לעשות את דבר השם, אבל איך עושים את המשימה הכללית הזאת? הוא מחליט. ואם הוא מחליט נכון, אז כל הפעולות שהוא עושה, ניתן לומר אותם עליהם שהם נעשו בדבר השם. אוקיי? עכשיו, אנחנו שואלים את השאלה הבאה. האם נביא שפעל על דעת עצמו, יכול לטעות ולעשות משהו שהשם לא רוצה? מה? לא, יונה הוא לא טועה, הוא ממש מתמרד. נביא שחושב שהוא פועל למען תפקידו כנביא, במסגרת המנדט שניתן לו לתפקד כנביא, הוא שוקל איזה פעולה לעשות, והוא עושה פעולה, וקדוש ברוך הוא אומר, הפעולה הזאת לא מוצאת חן בעיניי. מה, מה? תנו דוגמה. עזוב את אליהו עכשיו, אנחנו לקראת אליהו. אליהו זה המטרה, מחוץ לאליהו. מה שהוא עיקה את הסלע. לפי הפרשנות שחטא מים ריבה היה בהקעת הסלע, אז זה דוגמה. זה דוגמה, באמת דוגמה. אני חושב שזה לא נכון, אבל שזה לא פירוש נכון, אבל לא. איפה אנחנו רוצים נביא, תקשיבו, שנשלח לתפקידו לבצע תפקיד מסוים, במסגרת התפקיד הוא אמר, טוב, אז אני יכול לפעול כדי לממש את דבר השם על דעת עצמו.
אך נגד אתם מתיחו.
איך? עוד פעם? נכון, יפה, מצוין. השם אומר לשמואל הנביא, קח את קרנך ולך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. אז שמואל עושה את זה, מגיע לבית ישי, רואה את הבכור אליה, ובטוח שזה הנבחר למלך, בגלל גובהו ויופיו, הוא בטוח שלזה התכוון השם, והוא קורא, אך נגד השם משיחו. והוא רוצה כבר למשוח אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תבט אל מראהו ולגבוה קומתו, כי מאסתיו. מה? נתן הנביא. דוד רוצה לבנות בית לארון, בית להשם. הוא הולך לנתן הנביא, ואומר לו, אני רוצה לבנות בית להשם, אני לא יכול במצב הזה שאני יושב בבית ארזים, והארון נמצא ביריעה, בתוך היריעה באוהל, ומה נתן אומר לו? מה? כל אשר בלבבך עשה, כי השם עמך. נותן לו אישור. למה הוא הולך לנתן הנביא? כי הוא מרגיש שלעשות מעשה כזה צריך אישור של נביא. והנביא מצידו חושב שמה? מה? חושב שהוא עצמו יכול לאשר את זה. הוא לא צריך להתקשר בסלולרי ולשמוע בנבואה מאת השם. ומה קורה אחר כך? השם באות באותו לילה אומר לנתן הנביא, מה פתאום? טעית. לך אל דוד ותגיד לו, אתה לא נהיה את הבית. עכשיו אני נכנס לשאלה, למה זה לא חשוב? ונתן טעה. הוא פעל על דעת עצמו, מדוע? כי נביא רשאי במסגרת תפקידו לפעול על דעת עצמו, הוא לא צריך כל הזמן קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל על השאלה, כשהוא פועל בצורה כזאת, הוא עשוי לטעות? מה התשובה? כן, כן בכף רבתי. הוא יכול לטעות, למה? כי הפעולה הזאת נעשית מתוך שיקול דעת אנושי. ושיקול דעת אנושי הוא לעולם מועד אל הטעות גם אצל נביא. כשהנביא לא פועל כנביא, כלומר, כמי שמקבל את דבר השם באופן ישיר, אלא במסגרת סמכותו לפעול בצורה עצמאית, אז הנביא עלול לטעות. כאדם, כי הוא אדם. כן. איפה יש הלכה כזאת? אני לא בטוח שאתה צודק, גם יחס למשה רבנו, שהוא התקשר אל הקדוש ברוך הוא עם כל שאלה שהייתה לו, גם זה אני לא מסכים. משה עושה דברים על דעת עצמו, שבר את הלוחות על דעת עצמו, הרג 3,000 איש באמצעות בני לוי אחרי חטא העגל על דעת עצמו, את כל הטיפול במרד קורח הוא עושה על דעת עצמו, אז אני לא, ממש לא מסכים עם כל התיאור שלך את משה רבנו, אבל מה רצית להרער על זה שזה גדולתו של הנביא, ולא להגיד שזה קטנותו של הנביא? מה זה משנה? אבל זה המצב. נביא לא, נביא בתנך פועל גם באופן עצמאי במסגרת פעולתו כנביא. עכשיו לא ניכנס לשאלה מה זה אומר. אני חוזר לשאלה אם הוא יכול לטעות במצב כזה. ומה התשובה? הבאנו שתי דוגמאות של נביאים שטעו. שמואל טעה בבחירת המלך, ולא פעם אחת אגב, אלא 7 פעמים הוא טעה. ונתן הנביא טעה. ויש עוד דוגמאות. יש עוד דוגמאות של נביאים שפעלו על דעת עצמם, והתברר שזה לא, הקדוש ברוך הוא לא אישר את הפעולה שלהם. אצל נתן ואצל שמואל, הדברים הם פשוטים מאוד. כי השם אומר להם, טעיתם. את שמואל הוא אפילו מוכיח על טעותו. אל תבט אל מראו ואל גבוה קומתו כנסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. ומי זה האדם? שמואל הנביא בעצמו. מה אומר לו? אתה אדם, ואתה פעלת בצורה חיצונית, וטעית. וגם לנתן הוא אומר, טעית, והטעית את דוד. רוץ אל דוד ותגיד לו שלא יבנה את הבית. אז במקרים כאלה אין שום בעיה לחשוף טעות של נביא. עכשיו אני שואל שאלה אמצעית. האם ייתכן שנביא יפעל על דעת עצמו, והפעולה שלו לא תהיה רצויה בעיני השם, ובכל אופן, השם לא יגיד לנביא, טעית חזור בך, אלא יעשה את מה שהנביא רוצה שהוא יעשה. איזה דוגמה של משה?
אם מפרסים אותו...
איזה מקרה? על מה אתה מדבר?
על ימי מריבה, שיקרב את זה למקום לדבר, אז אם
מפרסים את זה ככה. שבכל אופן השם מוציא מים מן הסלע, למרות שהוא יקע את הסלע. מה? תכף אמרנו, אליהו, עכשיו אנחנו משאירים בצד. איזה שיקולים יכולים לגרום לכך שהשם יענה לנביא, אף על פי שהפעולה של הנביא לא רצויה לקדוש ברוך הוא, והוא לא מסכים איתה, אבל בכל אופן הוא נענה. איך? כשזה בפומבי, למשל. אם השם, הרי גם המקרה של נתן הנביא וגם המקרה של... של שמואל הנביא קראו בצורה מאוד בין הדעת, כלומר זה לא היה בפרסיה. נגיד שנביא בא ואומר לפני כל העם משהו. אתם יודעים מה, בואו בכל אופן ניקח את אליהו. נגיד שאליהו מתפלל לשם שהוא רוצה שתרד אש מן השמיים. והקדוש אומר זה לא לפי התוכניות שלי. ולא מוריד אש מן השמיים. אתם יודעים מה היה קורה שם? אסון היה. זה היה אסון. אז יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אני לא יכול לשבור את המילה של הנביא, זה יהיה לשבור מנהיגות בלשון הצבא. אי אפשר לעשות דבר כזה. או, מסיבות אחרות, שהנביא, הטעות שלו היא לא טעות כל כך חמורה, זה לא בדיוק לרצון השם, אבל זה גם לא מנוגד לרצון השם, או שזה לא סטייה מאוד חריפה, כן? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול להתפשר עם הנביא. אז יש מצב, יכול להיות מצב כזה, התשובה היא תיאורטית ודאי שיכול להיות מצב כזה. איך נדע? אם אנחנו רואים נביא שפועל פעולה באופן עצמאי, והקדוש ברוך הוא נענה לו, איך נדע אם פעולתו נעשתה בדבר השם, כלומר, בדבר השם באיזה משמעות? מה? שפעולתו היא לרצון השם והיא מכוונת לרצון, לתוכנית האלוקית, והוא עושה ממש את תפקידו ב-100% של הסכמה אלוקית, עד כדי שאפשר יהיה להגיד על זה שהוא עשה את הפעולה בדבר השם, או שהפעולה, אם הפעולה נגד רצון השם והשם לא נענה, קל מאוד לזהות את זה. אבל אם זה במצב ביניים, שמה? שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא, או לא אומר, אבל אומר, טוב, בסיטואציה הזאת אני עושה את מה שאתה רוצה, אבל זה לא לרצוני. זה לא לגמרי לרצוני. איך נדע להבחין בין שתי האפשרויות הללו? מה? שמה? בוודאי, אנחנו צריכים קריאה מאוד רגישה. אם הדברים נעשים לגמרי במכוון לרצון השם, אז לא יהיה שום מתח בין הנביא לבין השם, יהיה מאור פנים, הפעולה תעשה בשמחה וכו'. אם הקדוש ברוך הוא עושה את זה ככה, באי נוחות ובאי הסכמה, אז מסתבר שאנחנו נרגיש במתיחות בין השם לבין הנביא, ובאיזושהי דרך שהקדוש ברוך הוא ינסה להניע את הנביא מפעולתו, לחזור בו, להתחרט, לשנות, זה מה שאנחנו נרגיש. הקריאה בסיפורי הנביאים בספר שמואל ומלכים חייבת להיות מלווה כל הזמן בשאלה הזאת. נביאים שפועלים פעולה עצמאית, אתה כל הזמן צריך לשאול את עצמך, האם הפעולה העצמאית הזאת נעשתה בהסכמה גמורה של השם? האם היא נעשתה בניגוד לרצון השם עד כדי כך שהשם נמנע מלשתף פעולה עם הנביא? זה קל מאוד לגלות. והכי קשה זה את המצב ביניים, שעל פניו נראה שהשם נענה לנביא, אבל באמת הוא לא מסכים עם פעולתו של הנביא, ויש מתח ביניהם. זה מה שצריך ללוות אותנו בקריאת פרקי אליהו. המתח הזה כל הזמן. והטענה שלי היא כזאת. נתחיל מהסיפור על הר הכרמל, שזה דוגמה קלאסית. בפרק י"ח פסוק א', אומר השם לאליהו, לך אראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. לכאורה אליהו לא עושה את מה שנאמר לו. הוא הולך אל אחאב ולא מדבר איתו על גשם בכלל. על מה הוא מדבר איתו? על הר הכרמל, על הכינוס בהר הכרמל. אומרים המפרשים, זו טעות, לא קראנו נכון את הפסוק הראשון. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, לך אראה אל אחאב ותגיד לאחאב שאני מוריד גשם. זה לא מה שנאמר. מה נאמר? לך אראה אל אחאב, מה? ואתנה מטר על פני אדמה. כלומר, תעשה מצב, אחרי שתראה אל אחאב, תגרום לכך שאני אוכל לתת מטר על פני אדמה. זו דוגמה קלאסית שהקדוש ברוך הוא מסמן לנביא מטרה סופית, ולא אומר לו איך מגיעים אל המטרה הזאת. כלומר, ברור שכדי שאני אוכל לתת מטר על פני האדמה, אתה צריך עוד לעשות כל מיני פעולות. אנחנו אפילו יכולים להגיד מהם הפעולות האלה, למה הן מיועדות הפעולות האלה, מה? להחזיר את עם ישראל בתשובה כדי שיהיה ראוי לקבלת המטר. אז לך אראה אל אחאב, שתף איתו פעולה, כדי שאני אוכל לתת מטר על פני האדמה. זה מה שבעצם השם אמר לאליהו. עכשיו אליהו הולך, כן, מה השאלה? יכול להיות. לא, זה לא כתוב. לא כתוב לך אראה אל אחאב ותגיד לו שאני נותן מטר. זה לא כתוב. לך אראה אל אחאב ואתנה מטר על פני אדמה. הוא לא אומר לו להגיד את זה לאחאב. מי שקורא ככה את הפסוק, קורא את זה על אחריותו. זה לא מה שכתוב בפסוק. לך אראה אל אחאב, ואז יהיה מצב שאני אתן מטר על פני אדמה. אבל ברור שבין שתי הפעולות צריך לעשות משהו באמצע. כדי לתת מטר לא צריך ללכת אל אחאב. ברור שאליהו מבין ככה את ההוראה האלוקית, זה ברור, ועכשיו אליהו שואל את עצמו שאלה פשוטה, מה אני צריך לעשות כדי שהשם ייתן מטר על פני האדמה מתוך שיתוף פעולה עם אחאב? כל מה שקורה באמצע השם לא ציווה עליו, אבל מצד שני, מצד שני מה? זה הוצאת הצו האלוקי אל הפועל. השם לא אמר לו איך לעשות כדי שהוא ייתן מטר על פני האדמה, וברור שצריך לעשות משהו, וברור שצריך לעשות את זה בשיתוף פעולה עם אחאב. כל התוכנית של כינוס העם על הר הכרמל, וכל מה שקרה על הר הכרמל, נועד להגשים את המטרה ואתנה מטר על פני האדמה. האם זה נעשה בדבר השם? האם זה נעשה בדבר השם? אין ספק. למה? כי אליהו פעל פעולות שבאמת הביאו לכך שהעם חזר בתשובה, והפך להיות ראוי לחזרת המטר על פני האדמה. זה בדיוק מה שהשם אמר לו. הראה לך אב, שתף איתו פעולה, ואז אני אוכל לתת מטר על פני האדמה. אליהו שיתף פעולה עם אחאב. הגה תוכנית מדהימה, שלא כלולה בצו האלוקי. אז מה בעצם כלול בצו האלוקי? אני מסמן לך את המטרה. איך להגיע אל המטרה? אתה מחליט. ואליהו החליט. ההחלטה שלו כללה כמה דברים מאוד פרובלמטיים, כגון שיתוף פעולה כלפי חוץ עם נביאי הבעל, מתוך מצב של שוויון. אתם לא מבינים את החומרה של הדבר הזה, אבל תארו לעצמכם שראש הישיבה פה היה משתתף בסימפוזיון עם רבנים רפורמיים למען שיתוף פעולה. אני לא יודע אם זה יכול לקרות דבר כזה. לא, מה פתאום, רבנים רפורמיים, נביאי בעל. זה לא, לא באמת, אבל מה פתאום? לא יושבים איתם, לא משתפים איתם פעולה, הם אחרם תחרם אותם. אני לא יודע אם זה מדיניות נכונה, אבל אליהו מרשה לעצמו לשתף פעולה עם נביאי הבעל ולעשות איתם סימפוזיון. זה מדהים. זה נועז. ולעשות מבחן מדעי. מי האלוהים? הבעל או השם? גם מדהים. ולסמוך על זה שהשם יוריד אש. גם מדהים. ולהקריב קורבן. חז"ל התקשו בדבר הזה בתקופה שמה? של איסור במות, כי יש בית מקדש בירושלים, והוא מקריב קורבן בפרסיה על הר הכרמל. כל כך הרבה דברים פרובלמטיים. אבל אליהו בטוח שזאת התוכנית העבודה שהוא מציע. לאיזה מטרה? מה מטרת כל הפעולות האלה? לקיים את רצון השם ואתנה מטר על פני האדמה. עכשיו, מה הוא אומר? עכשיו אני עונה לשאלתך. מה הוא אומר כשהוא מתפלל על ירידת אש מן השמיים? מה הוא אומר בפרק י"ח? מה? וידעו, כך הוא אומר. פסוק למדבר. ויגש אליהו הנביא ויאמר, אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. איזה דברים האלה? פה, בהר כרמל, שאספתי את העם, ועשיתי עם נביאי הבעל תחרות, משהו לא יאומן, והקרבתי קורבן על במה, בהר הכרמל, בזמן איסור במות, בדברך עשיתי את כל הדברים האלה. הוא עשה את זה בדבר השם? התשובה היא, כשתרד אש מן השמיים, יהיה ברור שכן. אבל זה לא אומר שהשם אמר לו לעשות את כל הדברים האלה. הנקודה הזאת ברורה? השם אמר לו, מה הוא אמר לו? ואתנה מטר על פני האדמה. אליהו הבין בצדק שצריך לעשות הכנה והכשרה לקראת זה שהעם יהיה ראוי למטר על פני האדמה. איזה פעולות צריך לעשות? אליהו הגה תוכנית עבודה מדהימה שאנחנו לא היינו מעלים על דעתנו. ועכשיו הוא מתפלל אל השם, תשלים את מה שאני התחלתי, וידעו כולם כי בדברך עשיתי את כל הדברים האלה. למרות שזה לא היה דבר ישיר, זה היה דברים שאני החלטתי עליהם. אבל החלטתי עליהם במסגרת תפקידי כעבדך, כי אני עבדך, וכעבד שמתכוון להפיק את רצון רבו, כך עשיתי את כל הפעולות האלה, ולכן זה בדברך. וירדה אש מן השמיים, וכל עם ישראל וגם אנחנו הקוראים, יודעים שמה? שכל הפעולות האלה של אליהו היו בדבר השם, במשמעות של רצון השם, ובאמת מכוונות להוציא אל הפועל את הצו האלוקי. עד כאן זה ברור. הדברים הרבה פחות ברורים בפרק הקודם. כלומר, ברור לגמרי שכשאליהו מתייצב לפני אחאב ונשבע בשם השם, שלא ירד טל ומטר כי אם לפי דברי, ברור לגמרי שמה? מה? שזאת פעולה עצמאית של אליהו. השם לא שלח אותו להטיל בצורת כזאת. מאיפה זה ברור? אליהו אומר את זה בעצמו, באיזה מילה הוא אומר את זה? כי אם לפי דברי, אני אקבע. ועוד זה שהוא נשבע בשם השם, חי השם אשר עמדתי לפניו. כלומר, אני המשרת של השם ואני נשבע בשמו, שזה מה שיקרה. ובאמת, כתוצאה מהשבועה של אליהו, מסתררת בצורת קשה בארץ. שנתיים ימים, ונכנסת לתוך השנה השלישית. זאת פעולה מדהימה, והיא שונה מהפעולה של אליהו בהר הכרמל. מדוע? מדוע היא שונה מהפעולה של אליהו בהר הכרמל? היא עוד יותר קיצונית מבחינת עצמאות הנביא. למה? כי בהר הכרמל יש איזה ציווי שאומר לך ראה לאחאב שלוש נקודות ואת מה מטר על פני האדמה. אז בסך הכל מוטל על אליהו למלא את השלוש נקודות. בין לך ראה לאחאב לבין ואת מה מטר על פני האדמה, וזה מה שהוא עושה. פה אין שום צו אלוקים מוקדם. הוא ביוזמתו מופיע לפני אחאב ומודיע ונשבע, אני עכשיו עוצר את השמיים ואת הארץ לא יהיה מטר עד שאני אגיד אחרת. זה מדהים. כל כך מדהים שהיו פרשנים שניסו לברוח ולהגיד שקדם צו של השם לאליהו, רק הוא לא כתוב. זה לא יכול להיות הדבר, הפירוש הזה. כי אליהו אומר כי אם לפי דברי, והוא לא מזכיר, אם הוא היה אומר, אם הוא היה אומר ככה, לא אוריד גשם, אז הייתי אומר, הוא מדבר בשם השם. אבל הוא לא מדבר בשם השם, הוא מדבר בשם עצמו כאדם, כנביא. ואומר, לא יהיה גשם. והאם השם נענה לאליהו? התשובה היא כן, מתחילה בצורת. האם השם מסכים עם גזרתו של אליהו? זאת שאלה גדולה. זאת שאלה גדולה. האם המקרה הזה לא נופל בתחום האפור, תחום הביניים, שבו הנביא מחליט לעשות משהו, והשם מקיים את דבר הנביא, אבל לא בהסכמה. למה הוא מקיים את דבר הנביא, אם הוא לא מסכים במקרה הזה? שתי התשובות שענינו יכולות להיות צודקות. א', בגלל שאם הוא לא היה מקיים את דבר הנביא במקרה של שבועה לפני המלך, הוא היה בעצם מחסל את הנביא, ומחסל אולי גם את מוסד הנבואה, הוא לא יכול להרשות לעשות דבר כזה, ובית, אליהו בסופו של דבר צריך להיות כאן שיעור עכשיו? אז אני מסיים. ובית, מפני שבסך הכל אליהו לא אמר דברים שלא כתובים בתורה, הדברים של אליהו כתובים בתורה, בפרשת והיה עם שמוע, שאם עם ישראל יעבוד עבודה זרה, אז יפסיקו הגשמים. הוא בסך הכל מממש את הזהרת השם בתורה. זה לא בלתי צודק, זה לא איזה קפריזה של הנביא, אבל יכול מאוד להיות שבדור ההוא ובנתונים של הנתונים ההם, הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה מפעולתו של אליהו. כך הבינו חז"ל, וכך הבין רש"י, ועוד פרשנים, שהקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה מפעולתו העצמאית הזאת של אליהו. איך הם הבינו את זה? הם המשיכו לקרוא את פרק י"ז, סיפור הבצורת, וגילו פסוק אחר פסוק מתיחות עצומה בין השם לבין הנביא. מתיחות ופעולות שונות שהשם פועל כלפי הנביא במגמה, כך הם הסבירו, להניע את הנביא משבועתו ולחזור בו, ולהסכים לחזרת הגשם אל הארץ. אז יוצא אוקיי, זה לגבי פרק י"ז. כלומר, פרק י"ז זה דוגמה לכך שנביא פועל באופן עצמאי והקדוש ברוך הוא נענה לו, אבל לא בהסכמה, ומנסה להתווכח, לא מנסה, מתווכח עם הנביא ומשתדל לשנות את תפיסתו של הנביא כדי שהנביא עצמו ישנה את דרכו, פרק י"ז. פרק י"ח, גם אליהו פועל בצורה עצמאית, אבל הפעולות שלו בפרק י"ח הן בעלות אופי שונה לגמרי. איזה אופי? מה אמרנו? אתם עייפים כאילו עכשיו. אופי של הסכמה גמורה לרצון משלחו, עד כדי כך שאפשר להגיד שהדברים נעשו בדבר השם. ובפרק י"ט הוויכוח צף ועולה בצורה גלויה. כלומר, האימות בין אליהו לבין הקדוש ברוך הוא בהר חורב מעלה את המתח בין תפיסת הנביא לבין תפיסת השם בצורה גלויה, וזה אחד הפרקים היחידים בתנ"ך שנערך ממש ויכוח בין השם לבין הנביא, על כל פנים לפי תפיסת חז"ל והמפרשים שהלכו בעקבות חז"ל, ואני שותף מלא לתפיסתם, כן, שזה פשט. אז יש לפנינו שלושה פרקים שמתארים את תפקידו של הנביא בשלושה מצבים. נביא שפועל באופן עצמאי ופעולתו אינה לרצון השם וגורר ויכוח וגורר מתח. נביא שפועל כדי להגשים את דבר השם וזה כן לרצון השם והכל נעשה במאור פנים ונאמר בפירוש בדברך עשיתי את הדברים האלה. והדבר השלישי והנדיר ביותר זה שהקדוש ברוך הוא מזמין את הנביא לדיון רציני ועמוק על ההבדל בין שתי הגישות של הקדוש ברוך הוא מצד אחד ושל הנביא מצד שני, וזה מתרחש בפרק י"ט. אחרי כל זה תבינו למה צריך לכתוב על שלושת הפרקים האלה 350 עמוד. כלומר, זה, מה שנתתי לכם זה כלל. לרדת לפרטים זה באמת עבודה רצינית מאוד. טוב, עכשיו אין לי אלא להגיד לכם, אתם אידך זיל גמור, הכל כתוב פה בפרקי אליהו. גם הפרקים הבאים על אליהו נמצאים פה, דיון מפורט, שיטתי. עכשיו, מכיוון שאני רואה אגב, גם רציתי להגיד לכם, למי שיצא עכשיו סדרה שלישית, הכרך הראשון בסדרה השלישית על פרשת השבוע, על בראשית שמות, חומשים בראשית שמות, למי שזה מעניין אותו. ומכיוון שפה בחנות הספרים אני רואה שהספרים שלי לא כל כך מופיעים בדרך כלל, אז אני אומר לכם, מודיע לכם, שמחר ב-9 עד 10 וחצי בבית הכנסת החדש, באלון שבות, תהיה מכירה של הספרים שלי לכבוד הוצאת צאת הספר החדש, בהנחה גדולה, ומי שרוצה יכול לנצל את זה. טוב, תודה.
תודה רבה, הרב סמט על השיעור. בשבוע הבא אין לנו בעצם את השיעור האחרון בפרקי מלאכות א', בשבוע שאחריו אנחנו נהיה בחצי שבוע חזרה כזה, זה לא לגמרי ספר שנגמר, כמו שחזרנו בהתחלה, גם מלאכים ספר אחד ארוך. זה זמן טוב להציג את השבועיים הזה, מי שרוצה